סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לידידי ורי יצחק שיינפלד, עורך דין, אשר חזר
אלינו מהמחר. ותודה לטכנאי שלנו ישי נוימן, שכבר מאיים עלינו שעוד מעט הוא נוטש אותנו.
ותודה לגנץ, לא גנץ, בנט, ראש הממשלה שלנו. אל תקרא לו בנט, אל תקרא לו בנט.
נפתלי בנט, ראש הממשלה החדש, וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד. השלמנו כמעט שבוע עם ממשלה חדשה, והשמש זורחת.
זה לא להאמין.
הירח מאיר בלילה.
נכון.
מפציצים בעזה.
ברוך השם, ברוך השם.
שריפות בעוטף.
ברוך השם.
הכל אותו דבר.
הכל משילות. הכל זה משילות והכל זה. ואותו דבר, מפציצים דיונות של חול. שזה פשוט...
זה קצת לא מדויק ולא נכון. זה כפי הנראה כבודו לא התעדכן במאורעות הלילה.
לא, ישנתי בלילה.
ברוך השם. אם אתה בגילך יכול לישון, ברוך השם. אבל בוא, לא חשבנו.
מה היה בלילה?
הפציצו, הורידו כמה בתים, היה הקש בגג. כפי הנראה, הפציצו יותר מאשר כמה דיונות. בורות שיגור, אני לא כך מתמצא, לא יודע מה זה.
אז כל הכבוד, כל הכבוד, לא ידעתי. אני רק רוצה להגיד...
היה צבע אדום בעוטף, אבל כפי הנראה רק מירי מקלעים. לא היה ירי לכיוון ישראל, למרות האיומים.
אני בתור אבס, אני בהלם. הורגים את האחים שלי. הורגים את האחים שלי.
לכן עשו הקש בגג. מבצע הקש בגג.
אז עוד הפעם, אף אחד לא מת.
אף אחד לא מת.
ברוך השם.
יש לנו ממשלה חדשה. יש לנו שרים חדשים.
כן.
לא הייתה חפיפה, וזה דבר חמור מאוד, הייתה חפיפה של חצי שעה בין ראש הממשלה לבין ראש הממשלה החדש.
לא הייתה חפיפה, כי לבנט אין שיער.
נכון, אז אתה יודע מה, נכון, חשבתי על זה גם כן, אבל בוא, תראה, אם המצב שלנו כל כך עדין, וצריך להיות אישיות כל כך מיוחדת כדי להחזיק ברסן השלטון, ובודדים, אם בכלל יכולים להחליף את בנימין נתניהו, אז אני ציפיתי לאיזשהו חפיפה של שבועיים, שלוש, זה לא נחמד.
זה לא נחמד כי זה על חשבוננו, בוא נגיד ככה, ואני חושב שביבי היה צריך קצת לגלות בגרות בעניין הזה, וכן לעשות חפיפה.
מעבר לבגרות, מנהיגות.
מנהיגות ואחריות, אתה יודע מה?
מנהיגות ואחריות.
וזה לא בסדר, זה לא בסדר.
בכלל,
לא מעבירים ספינה
בכל בלי... המשרדים היה כזה הרגשה חמוצה. אתה יודע, שלטון מתחלף, 12 שנה היית בשלטון, שלטון מתחלף, משרדים מתחלפים, זה אולי בריא לשבת קצת בקואליציה, זה לא נעים, אבל זה אולי בריא לשבת באופוזיציה. כן. אבל יש איזה הרגשת חמיצות באוויר, ו... משהו אחר הרבה יותר מדהיג אותי.
רק אני אגיד לך דבר אחד, מילה אחת, יש חכים ויש שרים שלא יודעים לעשות משהו אחר. 12 שנה.
12 שנה.
יש נהג, יש זה.
וואו, לא יודעים להדליק סיגריה.
לא יודעים להדליק סיגריה.
אבל יש פה עוד הרגשת חמיצות, ותגיד לי אם אני טועה, אדרבה, אשמח אם תגיד לי שאני טועה. הם משדרים לך, המחנה הימין, הליכוד, החרדיות וסמוטריץ', אוטוטוטוטו, אנחנו חוזרים.
כן, נכון.
אם הם יחזרו, כולנו נשמח. אבל אם לא יחזרו,
אז זה
יהיה חמיצות לחמיצות.
נכון, תראה, אני אגיד
לך. אם הם לא יחזרו, אם אנחנו נשב פה באולפן בעזרת השם, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, ועולם כמנהגו נוהג, נפתלי בנט ראש הממשלה, שר החוץ ישראל יאיר לפיד, אז החמיצות תהפוך להיות מרירה.
אני אגיד לך דבר אחד, אני אגיד לך, אני מבין את, קודם כל החמיצות היא חמיצות, כי תראה, אני ראיתי את ביבי נתניהו נכנס השבוע לאיזשהו כנס, שיור הכנסת של היום מנחה, ופתאום כולם קמים ומוחאים כפיים, וזה היה מביך. כי הוא לכאורה ראש האופוזיציה, והיה הרגשה מאוד ברורה שהוא ראש הממשלה.
בליכוד החליטו לא לקרוא לו יושב ראש האופוזיציה, אלא ראש הממשלה לשעבר.
בסדר גמור, אם יש חליפי, יש לשעבר. בואי, אתה לא יכול לקרוא
לו את זה. תראה כמה ראשי הממשלה יש לנו. יש לנו ראש הממשלה, ראש הממשלה חליפי, ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה לעתיד, ממלא מקום ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה.
ויש את גנץ, ראש הממשלה בתיאוריה.
בתיאוריה.
בתיאוריה, זה גם אחד. אתה יכול להכניס הרבה, אבל אני אגיד לך על מה אני מלין, בסדר? ותגיד לי מה אתה אומר על זה. ביום ראשון עולה חוק של...
איחוד משפחות?
לא, למנות איחוד משפחות. להימנע מאיחוד משפחות פלסטיניות. ואז...
זה לא חוק, זה הערכה...
הערכת תקנות או משהו. יופי. וגנץ פונה לליכוד ובעצם אומר להם, רבותיי, זו המדינה שלנו... תתעלו מפוליטיקה, תתעלו מכל עניינים אישיים. ואני שואל את גנץ, איפה אתה היית שבוע לפני? שבוע לפני, לא התעליתם על המדינה, הכל זה אישי ביבי, רק לא ביבי, רק לא זה. ולדעתי, אני אומר לך את האמת, כי איש ימין, לליכוד אסור להצביע בעד. אסור להצביע בעד.
לליכוד אסור להצביע בעד.
כן.
לליכוד אסור להצביע בעד, כן. לא בגלל שהוא אופוזיציה.
אלא?
הליכוד חייב להיות מימין למפה, החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, נו, החוק הזה הוא בהתאם.
אז הוא חייב להצביע בעד.
החוק הזה ככה. הוא בהתאם לאג'נדה של הימין.
נכון.
לליכוד אסור להצביע כן. בעד, מכיוון שפה לא מדובר בחוק. פה מדובר בהוראת שעה, הערכת הוראת שעה, הנצחה לדורות של מצב לא טוב. אם הליכוד רוצה לעשות משהו מעשי, וזה כבר הוגש, חוק יסוד בנושא איחוד משפחות, חוק תפור טוב, עשוי טוב, לא הוראות שעה, מה שהליכוד 12 שנה לא עשה. 12 שנה הליכוד תיתה את זה מתחת כל פעם בערכות, לתקופות קצרות, לתקופות יותר ארוכות. למה הליכוד לא טיפל בזה? הליכוד השאיר את הביצה הרותחת הזאת מתגלגלת, כל פעם דחה אותה. עכשיו, מהאופוזיציה, עם ה-53 ח"כים, עם הגוש היציב, 53 ח"כים, פלוס מפלגות הימין שנמצאות בקואליציה, פעם אני מדייק, שיגישו חוק יסוד איסור על איחוד משפחות, מכיוון שהדבר הזה הוא דבר שמקרסם בתוך לב, אני לא יודע אם אתה מודע בדיוק לחומרה של הדבר, כל זה ערבי, ושם גם יש ביגמיה, פוליגמיה, שם כן. יש נשואים לכמה יכול להביא לפה מחבלות בפוטנציה, או מחבלים בפוטנציה, על ידי איחוד משפחות, וככה להכשיר ולהכניס לארץ עשרות אלפים, אלפים כבר הוכשרו ככה. על ידי
ניסויים.
אז במקום להתנגד לטלאי על גבי טלאי שנמשך מממשלת הליכוד, בואו תעשו חוק יסוד שגם יהיה הרבה יותר תקף והרבה יותר עמיד בבגץ. אתה יודע מה דעתו של בגץ על חוקים אין זה.
זה ברור, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אתה קצת סותר את עצמך, כי מצד אחד אם אתה אומר שזה חוק ימין וצריך חוק,
אבל צריך חוק, לא מלכת לאים.
בסדר, לא משנה, אבל אתה שם חוסם עורקים. בוא, באדם פצוע לך פה במקום, אתה לא עושה את הניתוח, אתה עושה, רגע, שנייה אחת. ואני אגיד לך איפה אני חושב שאתה טועה. אני חושב שמבחינת ימין, כן צריך להצביע על זה, חד משמעית, אבל לא יכול להיות מצב שהקואליציה וחברי הקואליציה, פתאום מתחילים לדבר על, בוא לא נדבר על נושאים אישיים, צריך אומץ, אתה יודע מה? צריך אומץ, לפנות לליכוד ולהגיד להם, רבותיי, תתעלו על עצמכם, אל תסתכלו על בן אדם ספציפי, זה נורא. תשמע, אין צביעות יותר גדולה מזאת, אני אם הייתי הליכוד, הייתי על הרצפה.
ומה היית עושה? היית מצביע כאופוזיציונר?
כן,
או כאופוזיציונר?
ואיך אמר הליכוד? מי שביטחון חשוב לו, לא מקים ממשלה עם רעם. אתה לא יכול להכניס, לא, לא אגיד סרטן חס חלילה, שלא יתפס אותי בינה, אתה לא יכול להכניס במחות או לא במחות, את האויב הביתה, ואז צלצל למשטרה.
ולכן, מה אתה אומר? אתה אומר שליכוד צריך להצביע נגד.
כאות מחאה, כאופוזיציה.
כאופוזיציה פרלמנטרית.
וכדי לחסות את הבושה שיגידו, רגע, אתם לא ימין, בדיוק לטעון את מה שאתה טוען, ואני הייתי מעלה הצעת חוק מאוד בזק, כמו שאומרים, בדיוק על מה שאתה אומר כרגע.
חוק יסוד, איחוד משפחות.
בדיוק. הבעיה שהליכוד לא עשתה, לא עשו את זה.
הליכוד עשה את זה, הליכוד הגישו את זה.
מצוין, אז אם ככה, עלה תאנה כבר נמצא פה.
הבעיה היא שאם זה חוק יסוד, זה חייב לעבור פרוצדורה הרבה יותר ארוכה, ובשולי הדברים אני רוצה...
הרי רק שנייה, רק שאלה אחת. באותו רגע שהתקנות האלה לא עוברות, זה לא באותו שנייה יש לך רצף שוטף של אנשים.
אני לא יודע. אז זה לא רצף שוטף של אנשים, אבל אני רוצה ללמד את ידידי המלומד. יש פה דבר שאתה אולי לא ער לזה, ואני בטוח שחלק גדול למזינים אתה ישנת, לא. יש פה בעיה אחרת. למה באמת, מה מפריע לאופוזיציה, מה מפריע לקואליציה להגיש חוק יסוד?
הממשלה החדשה... או, זמברג?
הממשלה החדשה, לא, לא חוק יסוד הזה.
זה הכללית, אמרתי כללית. סליחה, חשבתי את זה.
קרה פה השבוע דבר שלא היה בתולדות 75 שנה מדינת ישראל, וזה עובר מתחת לזרקורים. יושב ראש הכנסת החליט שבחודש הקרוב, עד שהקואליציה תתארגן, לא יוגשו הצעות חוק. דבר שלא היה.
לא, פרטיות.
הפרטיות, ודאי. לא יהיו הצעות חוק פרטיות. הוא משתק את עבודת הכנסת. אגב, זה כבר הוגש לבגץ, ובגץ ביקש את תגובתו של יושב ראש הכנסת.
רגע, דרך אגב, זה לא חודש, כי דיברתי עם אחד מהיוזמים.
זה לא חודש, כיוון שזה הולך עד הפגרה.
הפגרה זה עד הפגרה, זה חודשים.
בקיצור, מה שפה מתברר, שהולכים בצורה הכי לא דמוקרטית, הכי לא פרלמנטרית, איראן, אתה יודע מה?
אתה יודע מה? מתגעגעים לאיראן.
איראן זה התחלה.
אוקיי.
ומשתקים את עבודת הכנסת, למה? מכיוון של הקואליציה, יש
מבוכה.
60 מנדטים, נכון. קשה לה לשלוט, קשה לה להתנגד, קשה לה להעביר חוקים, דבר זה לא תקדים, תאר לעצמך שזה היה קורה הפוך. כל הכתבלבים בתקשורת, אתה יודע איזה נביחות, אני כן. רק חושב איזה צבע היו הפנים של דנה וייס.
נכון.
הייתי רק חושב מה היה עושה אביעד גליקמן, אם היו אומרים, זה נגד דמוקרטיה, זה רוסיה סובייטית,
הפגנות
איראן,
בבלפור.
הפגנות בבלפור, משתקים את הדמוקרטיה, והכל עובר מתחת. לפנס לא מדברים, ולכן זה חלק מהבעיה למה הליכוד לא יכול היום להגיש את הצעת החוק הזאת. זאת אומרת, טיוטת הצעת החוק הזאת קיימת, תיאורטית אפשר להגיש אותה, אבל ברגע זה עבודת הכנסת משותקת למעט הצעות חוק ממשלתיות שעוברות את ועדת שרים לחקיקה.
בקיצור, ככה נראית המדינה שלנו, ואם חשבנו שהשינוי יהיה שינוי, אין שום שינוי.
בקיצור, כל אותם אנשים וכל אותם חוגים, חרדים ולא חרדים, אולטרה חרדים ופחות חרדים, שישבו בבית ושיחקו במשחקי כבוד ולא הלכו להצביע, או חס ושלום הצביעו למפלגות אחרות,
שאוכלו את הכובע.
היום, שלא הם יאכלו את הכובע, את הכובע אנחנו אוכלים. שהם יבינו ויפנימו וישכילו מה ולמה הם גרמו. תראה, הליכוד הפסיד את השלטון, הימין הפסיד את השלטון, הצד השני לא ניצח.
נכון.
לליכוד חסרים 300,000 מצביעים. מצביעים פיזית שלא הלכו להצביע. למפלגות החרדיות חסרים 30-40 אלף מצביעים שלא, לא למפלגות החרדיות, ליהדות התורה בלבד. ליהדות התורה, בכיזוז העלייה הטבעית, יש הרי עלייה כן. טבעית, ילודה, חסר 30 אלף מצביעים. אם 50% מזה היה הולך להצביע, לא היינו יושבים עכשיו באולפן כן. ולא היה לנו על מה לדבר.
אני אגיד לך את האמת, ואם היינו הרצל, היה לוקח את אוגנדה, אז בכלל לא היה לנו פלסטינים ליד, אבל הכל בתיאוריה הרי.
ולכן אנחנו נעבור לשיר אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה, זה פתוח.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
טוב, גדעון סער גם התחיל לעשות קולות.
שר המשפטים.
כן, כן, שר
המשפטים. האמת היא שגדעון סער, עם כל הכבוד לך, בכל השבוע הזה לא שמענו אותו. שמעת כמעט את כולם, וגדעון סער די דומם.
כן, תראה, הוא לא מדבר הרבה. תראה, אני זוכר שהוא היה אצלך בבית. לא התרשמתי באדם שוטף וכובש. אבל בסדר, תשמע, הגיע
שר המשפטים.
הגיע למשרד המשפטים, והוא מבקש לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
אולי כמה מילים על הנושא הזה, נשמח אם תרחיב.
כן, היועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם גם התובע, וגם היועץ המשפטי לממשלה.
זאת אומרת שאם הוא תובע את ראש הממשלה, הוא גם ייעץ לו איך לענות לתובע.
הוא גם ייעץ לו תודה בשפה,
בשפה המקצועית זה נקרא סכיזופרניה.
כן, לא, זה נקרא, זה בעצם באדם אחד עם שני קובעים סותרים. בעצם מה שעושה כאן גדעון סער זה...
וניסו במשך כמה פעמים כן, לפצל את התפקיד הזה, רגע, ולמה לא הצליחו?
לא הצליחו כי התקשורת וכולם, תקרא התקשורת הייתה נגד...
וגם אני חושב שגם האליטה המשפטית.
ודאי.
למה?
למה? כי אני חושב...
שני התפקידים יהיו משפטנים.
כן, אבל אני חושב שהם מעדיפים שיהיה להם כוח...
לרכז הרבה, ריכוז כוח.
אבל הגיע גדעון סער, ובעצם את מה שביבי נתניהו רק חלם, כי כמו שאמרנו, יודע להגיע לשלטון, אבל לא יודע לשלוט. בעצם מבקש לפצל את זה, ואני חושב שמתחילה כאן חזית בין מנדלבליט למיסטר גדעון סער.
וגם כבוד השופט מני מזוז, שפרש מבית משפט העליון, גם כן פרסם חוות דעת, שהיה בעצמו יועץ משפטי לממשלה, גם פרסם השבוע.
טוב, תראה, הוא פרסם השבוע, ואני יכול להבין אותו, הוא נורא אוהב את התפקיד שהוא כל יכול. ופתאום מבינים שהולכים לפצל את זה. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, זה לא איזה משהו גרנדיוזי, כי בארצות הברית, לדוגמה, זה גם ככה.
בכל מדינה זה
ככה. כל מדינה זה ככה, זה מפוצל, זה הגיוני. רק בישראל זה לא הגיוני, וכבר מתחילה להיפתח כרגע חזית. ואני אומר...
רגע, אז אתה חושב שכבר מחפשים את התיקים של גדעון סער בפרקליטות?
תראה, אני...
בפרקליטות כבר מביאים את הקלסר שכתוב על זה ג' סמך?
בוא נגיד שגדעון סער יקרא לבירור מסוים, אבל מנדלבליט כבר אומר שהוא מתנגד לפיצול. ואני לא מבין באמת, במדינה מתוקנת כמו ישראל, שזה כבר לא הליכוד, וזה כבר לא הימין. זה גדעון סער, זה ממשלת שינוי, הוא רוצה לשנות. חבר'ה, תתנו לו, מה... קודם כל אני לא מבין איך מנדלבליט יכול להתנגד. בוא נניח לך, איציק, שיש לך...
עד מתי מנדלבליט בתפקיד, כבודו אולי יודע?
מה זה?
עד מתי
מנדלבליט...
לא, עד ינואר.
עד ינואר.
נדמה לי שיש לו... בינואר כבר צריך להיות חדש. ועדת האיתור צריכה עוד מעט להתכנס, בינואר צריך להיכנס יועמ"ש חדש.
לא, ואני רוצה לשאול אותך, לסוף העניין לך יש טייח, ואתה אומר לו, תעשה שליחתה, והוא אומר, תשמע, לא נראה לי. לא נראה לי בכלל מה שאתה מדבר. הוא לא יעבוד אצלך יותר. מנדלבליט, עם כל הכבוד, הוא עובד ציבור. הוא לא נבחר ציבור, הוא עובד ציבור. מה אתה מתערב בכלל? אני מחליט להגיע למשרד, ואני מחליט שאני רוצה את כל הריאות שלי בצבע ירוק. אומר לי העוזר המשפטי, אני יודע, לא, העוזר המשפטי, העוזרת האישית, לא מתאים לי. סליחה, מי שואל אותך בכלל?
זה הבעיה שלך, הנה, זה פה, פה שורש הנה, הבעיה.
זאת,
אתה
זאת.
מתייחס ליועמש כאל כן. ריאות, ואתה לא מבין שהיועמש הוא הריבון, הוא לא הריאות. הוא... הנה, פה שורש כן, הבעיה, האם הוא הריבון או הריאות?
תראה, כי 12 שנה נתנו לו.
להיות ריבון.
להיות ריבון. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. איך אני יודע שהכל באמת כאן פוליטיקה? סליחה שאני עכשיו סוטה מנושא איזה. ביבי נתניהו יש לו את המשפט עכשיו, ראש הממשלה לשעבר. לשעבר יש לו את המשפט. לא הסכימו לדחות והיה מלחמות, רק הוא הפסיד את הבחירות היום.
שלושה שבועות.
דחו את המשפט, עוד מעט יהיה פגרה, אדוני המשפט יתחיל עוד חודשים
רבים. כשהוא יהיה ראש הממשלה.
בעזרת השם. אבל אני רק אומר... תראה איך העולם הוא פוליטי ואף אחד לא צועק. הרי כל היום שביקשו לדחות ואמרו אין לנו חומרים, אמרו בית המשפט, אנחנו לא מסכימים. הרי אני אגיד לך יותר מזה, שאני בזמנו הצגתי את חבר כנסת בן עזרי, והיה עד שנניח היינו צריכים השלמות חומר חקירה. אמר השופט, עם כל הכבוד, עדי צבן, בדימוס, השופט עדי צבן, במחוזי, אמר לי, אוזדייצ'ר, אין בעיה, יש 280 עדים, בוא נעבור לעד הבא. ובוא נמשיך, ואז בלילה תבדקו. לא, עצרו את הכל, עצרו את הכל, למה? כי כבר אין את הצורך, אין את הלחץ, אין את בלפור, אין הפגנות מחוץ לבית המשפט. וזה מראה שהכל פוליטי, הכל פוליטי.
הכל פוליטי.
מישהו אמר לי, דרך אגב, אחד מהשמאלנים היותר, אחד מעורכי דין השמאלנים, הוותיקים פה במדינת ישראל, אמר לי, הכל תפור. תקשיב לי, הכל תפור, והוא מבין. אמרתי, מצוין, אז הולך להיות כאן בשורה לעם ישראל, אומר לי, עזוב, הוא יורשה בכל מקרה. זאת אומרת, תאר לצליחה שביבי נתניהו באמת יוצא זכאי. אתה יודע איזה טרגדיה א' אישית וטרגדיה שלנו? הרי כל הסיבה לא ביבי זה בגלל המשפט. מה קורה אם הוא יוצא זכאי? איך אפשר לחפר בכלל על כל
מה שעשו לו? איך לקחת, התחלת נושא מהותי כמו פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה שהוא הריבון האמיתי במדינת ישראל, והגעת לרק לא ביבי, אני לא יודע.
רגע, אז תן לי לסגור, אז תן לי לסגור, כי אם היה כאן באמת פיצול
של היועץ המשפטי,
אולי לא היינו בכל הברוך הזה מלכתחילה.
זה היה למדנות.
אחי,
זה היה למדנות.
בשביל זה אני עורך דין.
בשביל זה אנחנו עורך דין, עורך דין יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בוא נחזור שנייה למגזר המשפטי.
בבקשה.
אתה יודע, חלק גדול, אבן הנגף, אחת מאבני הנגף הגדולות של הממשלה החדשה, ובהקמתה היה נושא בחירת שופטים חדשים לבגץ. בשנתיים הקרובות צריכים לבחר, אם אני לא טועה, ארבעה שופטים חדשים, לפחות ארבעה, אולי חמישה שופטים לבגץ, גם בשנתיים הבאות. אם הממשלה הזאת ממשיכה, אז היא באמת יכולה להדביע את חותמה על אופי והרכב וצורת השיפוט של בית משפט העליון. לכן השרה, שרת המשפטים החדשה, איילת שקד, דרשה כמעט הייתי אומר באלימות להיות החברה
בוועדה
למינוי שופטים, והצליחה, כן, הצליחה ברוטציה עם מרב מיכאלי, זה לא בדיוק הצליחה, מכיוון שהשאלה היא גם אם תהיה חברת ועדה, והיא יכולה להיות במיעוט בוועדה, היא לא חייבת להיות ברוב בוועדה.
כן, לא, אבל יש רוב ימין, אני חושב.
אין רוב ימין.
למה? יש אחד באופוזיציה.
יש רוב שופטים, והם רוצים לשנות שגם האופוזיציה לא יהיה, ויש לך בעיה עם נציגי השופטים ונציגי לשכת עורכי הדין. אגב, אפרופו, שנינו עורכי דין, אני לא יודע מה קרה, אבל לשכת עורכי הדין הזאת היא חזרה להיות תפפי בצורה הכי קיצורית שיש תחת נכנעת כולה לבגץ. אפי נווה ששיתף פעולה עם הילד שקד, אתה יודע איפה הוא נמצא, כן. הוא יושב ראש הנוכחי שלנו, לא כל כך. על כל פנים, בית משפט העליון, שהוא הריבון האמיתי במדינת ישראל, הולך להדביע את חותמו. וזה לכאורה אחת הבעיות הקשות, מכיוון ששופטים קשה מאוד, לא קשה, בלתי אפשרי להדיח אותם, הם בודדים רק פורשים, כן. וזה מה שהולך לשנות פה את העניין, אלא אם כן, האופוזיציה תשנה את מה שאתה אומר, וכן תחבור לגורמים הימניים שנמצאים בקואליציה, וכן יחוקקו את פסקת ההגבלה בעזרת האופוזיציה, כן יחוקקו חוקי יסוד בעזרת האופוזיציה, אבל פה צריכה להיות באמת איזשהו שינוי חשיבה מצד הימין, שישתף פעולה בנושאים הנוגעים לליבו, אחרת צפוי לנו כאוס מוחלט.
תראה, אני אגיד לך איפה הטעות שלך, אח שלי היקר. אתה מדבר על הנושאים האלה, קודם כל זה רעיון מבריק, עכשיו אני רק חושב על זה, שאם בקואליציה יבינו שחלק הימני מתאחד עם האופוזיציה, בכלל לא יהיה לנו קואליציה.
אתה אומר אז אולי הקואליציה...
בדיוק,
הקואליציה תתפרק.
או שנקרא לזה קואליציה צללים, אני לא יודע, זאת אומרת איזה משהו כזה.
חליפית.
חליפית.
קואליציה היום מאוד מאוד מודרני חליפי.
אבל מצד שני, אל תשכח את ההסכמים הקואליציוניים, שאתה לא יכול להעלות משהו, הכל פרטטי. לא יכול להעלות כן, יש הסכמה.
בקיצור, יש לנו קואליציה, וגואליציה, וממשלת שיתוק לאומי.
יפה, וכך אנחנו...
שים שלום, טובה וברכה.
אבל לפחות עברנו שבוע.
הרב שלמה קרליבך.
רחמים עלינו ויום עלינו
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
טוב, בוא נדבר על כמה נושאים מאוד מאוד חשובים. עד עכשיו שיחקנו, דיברנו על נושאים באמת שוליים. בוא נדבר על בלפור. מה קורה עם האריזות?
מתי מפנים את בלפור?
זה, תקשיב, ביבי נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, בעצם החליט שהוא דייר מוגן. האמת היא, אני לא יודע לפי החוק צריך לבדוק את זה, כי אין הרי חוזה איתו, אז יכול להיות שהוא יכול לטעון שהוא דייר מוגן ויש לו זכויות. לא יוצא! אחי, לא יוצא, לא יוצא, לא יוצא.
עכשיו אתה משמיץ. תראה, מאחר ובנימין נתניהו, משפחת נתניהו נמצאת במעון ראש הממשלה בבלפור כל כך הרבה זמן.
לא זמן.
ולא כתוב, אין כללים ברורים איך, למה וכמה עוזבים. בפעם הקודמת שהוא היה צריך לעזוב עבור אהוד ברק, זה לקח, אם אני לא טועה, 8 שבועות. אין כללים ברורים מתי צריכים להרוז, ואתה יודע שאם אתה רוצה דווקא לפי החוק,
אין כללים, הוא יכול להישאר לתמיד.
נכון, אם אתה רוצה דווקא לפי החוק היבש, אז יש הרי זמן התראה,
30 יום,
3 חודשים, לא משנה, זה לא מכובד. תראה, אין ספק שהוא צריך לעזוב את המשכן, ואין ספק שהוא צריך לעזוב את המשכן לא מהיום למחר, ואין ספק שהוא צריך לעזוב את המשכן בזמן סביר, 12 שנה זה הרבה.
המון.
אבל מה שקורה זה
המון מתנות.
הצייקנות הזאת, הרדיפה הזאת, מתפרסם היום בעיתון, שכמה ימים, כמה שעות, לפני טקס ההשבעה, הוזמנה שתייה קלה למשכן בסך כמה אלפי שקל.
מה לעשות? תראה, היה שבוע חם.
זה לא מכובד, זה לא מכובד. היועצת המשפטית למשכן,
היא בכלל,
היא הודיעה שלמוחרת, שבבוקר ההשבעה מפסיקים לשלם את החשבונות. אנחנו מדינה מתוקנת, אנחנו מדינה מסודרת, הדברים האלה לא מתאימים. משפחת נתניהו חייבת להיערך בפרק זמן סביר, שאני לא יודע כמה זה, אבל לא צריכים לחטט בפצעים ולהגעיל ולהמעיץ. זה לא,
זה לא מקובל. אח שלי, לא מסכים איתך, זה נכס ציבורי, עם כל הכבוד, גם שאתה מפנה דייר, אתה לא נותן לו, נתניהו לא נמצא בכלל במוד, במחשבה שהוא צריך לעזוב את הבית.
אולי הוא חוזר.
יכול להיות. אבל תאר לעצמך, פדימה.
אתה יודע את נפשו של נתניהו, אתה נכנסת לסבכי מחשבתו, אני לא חושב. אני חושב זה עניין של התארגנות, זה גם עניין של יחד עם השבק, יחד ראש הממשלה עדיין מקבל שמירה ביטחונית, הוא חייב להיערך, לא בטוח שהוא רוצה ללכת לקיסריה.
לא, אני לא דובר של שרה. אני חושב... לא הבנתי, רגע.
כבוד עורך דין אוסדויצ'ר,
שמשחקים בבוץ... מה זה לא רוצה ללכת לקיסריה?
לא, יש לו בית בירושלים. כשמשחקים בבוץ, כולם מתלכלכים.
מצוין, אבל
לא צריך לבחוש בבוץ.
רגע, אבל ביבי נתניהו, עם כל הכבוד, כמו שנשיא המדינה, תאר לצרה שנשיא המדינה, טוב, זה קצת שונה, אבל
שונה, נשיא המדינה קיבל זמן מהרחות, קיבל זמן מהרחות.
אבל ביבי ידע שיש בחירות.
אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה שלפני כל בחירות הוא יתרגל לצאת, אבל אדם היה עסוק שנתיים באריזות.
תראה, הבן שלי עכשיו בצבא, לפני יום שישי מקפלים את כל הציוד, שמים בצד ואז מחזירים. כן, מה לעשות? זה נכס ציבורי.
בצבא.
אבל זה נכס ציבורי.
אבל אתה בעצמך אמרת שיש זכויות של דייר מוגן.
בסדר, אבל תתן הרגשה. ביבי מאבזר, רגע שנייה, ביבי מאבזר דירה בירושלים. אתה אומר, אוקיי, לא יוצא משם שמפני אחד לא יצא.
בוא נסכם שזה הכל חייב להיות בטוב טעם, לא זורקים אבן אחר הנופל. לא מוציאים את כל הלכלוך החוצה, זה לא מכובד.
תראה, בחתם סופר יש לי דירה 3 חדרים עכשיו פנויה, אם ביבי נתניהו רוצה, אני מקבל אותו, כמובן עם חוזה כמו שצריך, וביטחונות. כן, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין איך הוא לא מתבייש, ואיך הוא לא מתבייש להישאר שם בבלפור. אני אומר לך את האמת.
אבל אם החשבונות, אם זה כבר על חשבונו, אז זה בטח גם יקר מאוד.
אתה יודע איזה ארנונה הוא משלם שם?
רק ארנונה, ומה עם השמירה והניקיון?
מי אמר שנקי? רגע, פיתרו את כולם דרך אגב.
לא, פיתרו רק את העובדים האישיים, לא את עובדי הבית.
את עובדי הבית נשארים?
עובדי הבית הם עובדי הבית, הם פיתרו את העוזרים האישיים. אתה יודע, אם כבר דיברת...
זאת אומרת, העוזרת יכולה להגיד לשרה, אם נניח שרה אומרת לה, תקשיבי, לא ניקית כאן בפינה, יכולה להגיד לה, את לא הבוסית שלי יותר?
או שכן או שלא, זה ברוסית, בדרך כלל זה או באתיופית או ברוסית.
לא יפה, לא יפה, יש גם יהודים, ישראלים, והכל בסדר, וזה לא...
בוא נאמר שזה נושא לא מכובד, לא ראוי, לא צריך לדוש בו, לא צריך לדבר בו, הוא נושא שצריך להסתדר מעצמו לטובת כל הצדדים, ובפרט שראש הממשלה החדש שלנו בכלל לא רוצה את בלפור.
כן, אבל השכנים ברעננה לא רוצים אותו.
לא, להפך, שמעתי שהשכנים ברעננה כן רוצים, לא, שמעתי שחלק מהם יש שמירה, אז עכשיו לא יפרצו להם לבתים.
מצד שני, תשמע, זה פדיח, אתה לא...
אז תמיד יש מצד שני. בוא תגיד לי משהו אחר.
כן, בוא נדבר על השייח.
יש איזה רבי אחד גדול בלוד, האימאם של המסגד הגדול.
אלבאז, אלבאז, אני חשבתי אלבאז קוראים לו, אמרתי וואלה,
אבל אולי אלבאז בא מאלבאז,
חשבתי אחד משלנו,
לא, אבל הוא לא משלנו, יוסוף אלבאז, שבתקופת המאורעות בלוד הוא היה אורח מאוד מאוד מקובל ומבוקש באולפנים עם הקפה האדומה שלו, במשקפי השמש, והוא ניסה לשדר משהו אחר ממה שהוא מתברר שהוא משדר.
בקיצור, בן אדם טרוריסט לא קטן,
הבחור שכזה טרוריסט, אחלה טרוריסט, עצור, אמור להשתחרר היום בצהריים, אלא אם כן בית המשפט המחוזי יעריך את המעצר שלו, ומתברר שהבחור מעלה פוסטים, מעלה ביוטיוב סרט שבו פוגעים בשוטרים, רוצחים שוטרים,
ואומר ככה צריך להתנהג,
ואומר ככה יעשה לאיש אשר המלך לא חפץ ביקרו, וזה מנהיג דתי. ואני אומר לך עוד חדשות,
בבקשה,
וזה לא שאני יודע, אבל אצלנו אומרים שחכם עדיף מנביא. אם הוא האימאם של המסגד הגדול בלוד,
מה קורה במסגדים הקטנים?
הוא מקבל משכורת ממשרד הדתות.
נו, מה לעשות? יש לנו שר חדש.
הוא מקבל משכורת ממשרד הדתות.
יש לנו שר חדש ומגיע לו. תקשיב, אני אגיד לך דבר אחד על הדבר הזה. אני, וזה שוב פעם עניין המשילות, שאני שמעתי אותו באולפנים במבצע, אמרתי שצריך לעצור אותו. זאת אומרת, לעצמי אמרתי, אני לא מבין איך נותנים לו א' במה, וב' איך הוא יושב בחוץ. וכאן לי זכות המשטרה, אני לא חושב שזה גורמים פוליטיים.
אבל אתה יודע, לא, סליחה. עכשיו אני רוצה לקטוע אותך, ידידי המלומד. עכשיו אתה דיברת דברי אבל ורעות רוח.
זה לא מהיום.
אתה יודע למה המשטרה עצרה אותו?
למה עצרה אותו?
למה הוא קרא לפגוע בשוטרים.
אה, זהו.
כל זמן שהוא קרא לפגוע ביהודים, באזרחים לא עצרו אותו.
באזרחים זה בסדר.
ברגע שהוא פרסם סרט על פגיעה בשוטרים, בומבה, המשטרה נזכרה לעבוד. וזה חמור מאוד.
זה חמור וזה חמור, אבל אני חושב שאותו לא צריך לשחרר, ואני שמעתי אותו באולפנים, זה נורא, אחי, טרוריסט פר אקסלנס. אני אומר, אמיתית.
קורא לפגוע בשוטרים?
לא, קורא למדינת ישראל מדינת אויב. אתה אוכל ממנה, אתה שוטר.
מתפרנס ממנה.
ואנחנו מדינת אויב.
וכפי הנראה מתפרנס לא רע. אבל מה בית המשפט המחוזי החליט היום? אנחנו לא יודעים. מה בית המשפט שלום החליט בניגוד לעמדת המשטרה?
לשחרר אותו למעצר בית.
למה?
למה?
כי שהוא לא מהווה סכנה.
אבל לדעתי הוא מהווה סכנה.
ואין סכנה שהוא יכשיל את החקירה. אפילו לא אסרו עליו לפרסם פוסטים חדשים וסרטים.
אני אגיד לך דבר אחד. אני חושב שבית המשפט המחוזי כן, אני מקווה שאלה מי יהיה השופט, אבל כן יעריך לו את המעצר, כי אני חושב שבן אדם, תראה, שאתה שולח בן אדם למעצר בית, בניח שזה גנב, בסדר? באותו רגע שאתה שם אותו במעצר בית, זה בעצם אתה מסכל את הסיכוי שהוא יגנוב, ואז אין לו מסוכנות. פה המסוכנות זה הפה שלו, זה הדעות שלו.
מסוכנות היא בבית, ליד המחשב.
זה מה שאני אומר, זה הסביבה שלו. אם הוא אומר לאחד מהחבר'ה, חבר'ה, תדליקו פה את לוד, אז הוא מדליק את לוד. איך אני מסביר את זה שאני עוד לא מסביר את זה? כי אני לא יודע מה החלטה בלוד.
אז אני אסביר לך את זה, מכיוון שהמשטרה מאוד מפחדת.
שישרפו להם שוטרים.
שישרפו להם שוטרים, מפחדים מהתפרעויות בלוד. יש היום בתפילה, יש היום יום ראשון בתפלה של יום שישי, שהוא לא יבוא למסגד, ואם הוא לא יבוא למסגד, אז יהיה כוכב אחר שיעלית את האווירה, וצפויה עוד הפעם שבת חמה בלוד. אז במקום שהמשטרה תזרים כוחות ללוד ותגיד, כל מי שירים את הראש יחטוף בומבה על הראש, אז המשטרה הולכת לשפוך מים חמים על שריפה, מים קרים, על שריפה גדולה מאוד.
זה לא משנה. דרך אגב, זה לא משנה אם זה מים קרים.
נכון. שריפה גדולה מאוד, מכסים עם מטוסי כיבוי, ולא עם פחיות קולה.
ורציתי להגיד בהצלחה, טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני רוצה לברך את הדמוקרטיה בטהרן. התליין מטהרן בדרך לנשיאות, זה האיש...
היה אחראי על המערכת המשפטית.
היה אחראי על המון גרונות בטהרן שהתעוררו בבוקר ובלילה כבר היו תלויים, זה האיש. מחלים להם המון בהצלחה, תקשיב, שם לפחות יש דמוקרטיה וכמו שצריך.
הולכים לבחור.
הולכים לבחור.
אבל הולך להיות שם אחוזי, שם המצביעים ברגליים, אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים.
תן לי לקרוא לציבור, רבותיי, לכו לקלפיות, רבותיי, לכו לקלפיות, זה לא שזה ישנה, כן? כי זה יהיה 99.99, אבל לכו לקלפיות. איציק, אני רוצה להודות לך.
התעוררי, לכבוד שבת המלכה, התעוררי.
שבת שלום, תודה רבה ליצחק שפל. ותודה רבה
לטכנאי.
הטכנאי שאני לא אזכיר את שמו, כי הוא העליב אותי מקודם, סתם. איש אינו ימנה היה תותח. בוקר טוב, שבת שלום.
Give up.